אנחנו מתחילים היום פרשה חדשה. צו. על מה מדברים בפרשת צו? על קורבנות. על מה דיברנו בפרשת ויקרא? על קורבנות. בשביל מה שתי פרשות שונות? פשוט, בראשונה, פרשת ויקרא, נאמר, אדם כי יקריב מכם. מה זה אדם כי יקריב מכם? זה מרצון. בעולת נדבה הכתוב מדבר. בפרשה שלנו יש מילה משמעותית, צו. צו, אז זה כבר לא עולת נדבה, זה החלטה של, מי שנותן את הצו, צו את אהרון בניו. זאת אומרת, יש לנו שני אופני גישה אל הקודש, או מצד הספונטניות או מצד הציווי. כמו כן, מצאנו גם בספר שמות, שכך מסודרות הפרשות. הרי כתוב בפרשת בו, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים וכו', דברו. רש"י, בשם חז"ל, למה כתוב דברו? והלא כבר נאמר, אתה תדבר. אז מה זה שאהרון גם מדבר? אלא חולקין כבוד זה לזה, משה, אהרון אומר למשה מה שמעת? ומשה אומר לאהרון מה שמעת, ותורה יוצאת מבין שניהם. מזה אני מבין שהתורה שאנחנו מקבלים היא מיזוג. היא מיזוג של תורת משה עם תורת אהרון. תורת משה היא בשביל אנשים הנשלטים על ידי השכל, ולכן הם לא צריכים לקבל ציווי. לעומת זה, תורת אהרון פונה אל אנשים הנשלטים על ידי הדמיון ועשויים לחטוא, ולכן הם צריכים ציווי. מתוך כך יש לנו שתי פרשות על המשכן, תרומה ותצווה. בפרשת תרומה יש מישהו ששמו נעלם. מי? לא. דווקא פרשת תרומה מתחילה בוידבר השם אל משה. אהרון לא נמצא. וזה דבר שהייתי מצפה דווקא שאהרון כן יהיה. הרי מי שמשרת במקדש זה הכהן. ולכן היה צריך להיות כתוב שמו של אהרון. משום מה שמו של אהרון לא נמצא בפרשת תרומה. בפרשת תצווה, משה לא נמצא. אז זאת אומרת שיש לנו שני משכנים, משכן של משה, משכן של אהרון, והמשכן של משה נובע מן הנדבה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תרקו את תרומתי, לעומת פרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זר, ואתה אקרב אליך את אהרון. זאת אומרת שיש דברים איך לומר, כל אדם שעוסק בהתרמה, יודע שהרבה יותר קל להתרים עבור בניין מאשר עבור ארוחת בוקר. כלומר, האם אתה אומר לתורם, השם שלך יופיע על הבניין, הוא נותן. אם תגיד לו, על ידך יאכלו התלמידים ארוחת בוקר, הוא לא ייתן. מדוע? כי ארוחת בוקר מתקלה. אותו דבר לגבי, וצו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זר. שמן מתקלה, כל יום צריך להחליף. אז צריך ציווי. אותו דבר גם לגבי הקורבנות, פרשת ויקרא היא המשך ישיר של פרשת תרומה, בעוד שפרשת צו היא המשך ישיר של פרשת תצווה. ולכן גם פה מוזכר דברים שזקוקים לציווי. למשל, חז"ל אומרים שכיוון שבפרשה הזאת יש חסרון כיס, צריך צו, כלומר זירוז. זירוז, כי אדם לא ירצה כל כך לעשות את העבודה המתוארת. כאן, שזה צו את אהרון ובניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. אז כאן יש צורך בציווי. זה המשך של פרשת תצווה. עכשיו, מה זה החסרון כיס הזה? יש בזה חמש דעות, פחות או יותר. מהו הציווי? מהו זה נקרא חסרון כיס? יש אומרים בגלל שהעצים על האש, עצים זה עולה כסף וזה לא קורבן, אז זה חסרון כיס. או בגלל שבלילה, אם הכהן עומד כל הלילה על המזבח כדי להקטיר את האיברים, אז הוא לא יכול לעשות במלאכתו, זה חסרון כיס. ועוד כל מיני הסברים כאלה. אבל העיקרון הוא שכאן יש צורך בציווי. עכשיו אנחנו נראה גם שמבחינה קרונולוגית פרשת צו נאמרה לפני פרשת ויקרא. אנחנו נוכיח את זה בהלך הלימוד, שאי אפשר להבין את פרשת צו אם לא מניחים שמראש היא הייתה מחוברת לפרשת תצווה, וכאשר משה עורך את התורה הוא חותך את הפרשה לשניים, משאיר חלק ממנה בספר שמות והחלק השני עובר לספר ויקרא. למה משה עושה את זה? פרשת תצווה מביאה כל מיני קורבנות, אבל קורבנות שנהגו רק לשעתו לשם השראת השכינה במשכן. ואילו ספר ויקרא הוא ספר שימושי לדורות. ולכן בפרשת תצווה אנחנו נראה את ההבחנה הזאת. אולי כדי לשכנע אתכם, אני מיד אקפוץ לפרק ח'. לא, בפרק זין. זין. בואו נראה לרגע. צריך קצת להגדיל, לא? מה כתוב בסוף פרק זין? כתוב זאת התורה. רגע, אנחנו מיד נגיע. הנה, זאת התורה לעולה, זה אני מסכים, יש עולה בתחילת הפרשה. למנחה, לחתת, לאשם, כל זה מופיע בפרשה. אני מסכים. ולמילואים מול זבח השלמים, איזה קורבן מילואים יש בפרשה? אלא הכוונה לקורבנות המילואים שבפרשת תצווה. זאת אומרת, במקור, הפסוק הזה חתם שתי פרשיות, פרשת תצווה ופרשת צו, אשר ציווה השם את משה בהר סיני, ביום צוותו בניסה לגבי גורבן הבא השם בהר סיני. אחר כך, בעצם, הפסוק נשאר במקומו, למרות שהתורה כאן חתכה.
וגם בפרשת צו, יש גם
בעניין. בפרק ח' של פרשת צו, אבל זה אחר כך. פה נדבר סוף פרק ז', ועוד לא הוזכרו קורבנות המילואים. רק לאחר מכן מתואר שמשה עשה את כל מה שצווה בפרשת תצווה. בקיצור, זה המצב. עכשיו, כיוון שהבנו את זה, אנחנו עכשיו חוזרים לפסוקים בתחילת פרשת צו. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, ויש המזבח תוקן בו. מה זה אומר? זה אומר שהתורה מקפידה שתמיד יהיה אש על המזבח. מה זה חשוב? שתמיד יהיה אש על המזבח. גם בהמשך, אש תוקד על המזבח לא תכבה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. זה בא לומר שאם המזבח הוא הלב של האומה, צריך שבאופן קבוע ללא הפסקה יהיה קשר של השתוקקות אל הקדוש ברוך הוא. ולכן יש אש על המזבח תמיד. ולבש הכהן מידו בד, מה זה מידו בד? זה הכותונת. כן, לפי מידתו. הוא מכנס בד, ילבש על בשרו. זאת אומרת, כאן מזכירים דווקא את הצדדים הנמוכים, כיסוי הערווה. מה עם המצנפת והאבנת? גם, הוא חייב מצנפת ואבנת. הוא לא יכול להקריב בלי זה. אבל פה אנחנו מדברים על העבודה שיש בה לכאורה מן הנמיכות. אז לכן מזכירים את הבגדים ההכרחיים, שזה הכותונת והמכנסיים. והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה למזבח, ושמו אצל המזבח. עכשיו, זה עבודה לא פשוטה, כי היא גם דורשת מן האדם מאמץ כדי לא להתלכלך. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן מחוץ למחנה למקום טהור, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. מה?
יש לו שני דברים. דשן, תרומת הדשן, דשן, השאריות של הקורבנות. שני דברים.
מה התכוונת?
מה?
לא הבנתי מה אתה מתכוון.
בפסוק ג', דברים את הדשן,
נכון.
ועכשיו זה הדשן שהצטבר.
נכון, 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 יש תרומת הדשן, והדשן, נכון. עכשיו, מה שזה אומר, תמיד השאירו קצת דשן, לא קצת, אפילו הרבה דשן על המזבח בכל מקרה.
נוי למזבח.
נוי למזבח, כן, זה מאוד יפה, שיש ערמה מעוגלת ויפה של התפוח, מה שנקרא, של אפר שמנוני על גבי המזבח. זה נקרא נויו של מזבח. מה זה נוי?
יופי.
יופי, אדר, תפארת. אני רוצה גם לי מותר להגיד פה משהו. הנוי זה התוצאה. למשל, אם אתה נכנס למקום שבו אתה רואה שולחנות, שיש עליהם צלחת חומוס שנתהפכה, בקבוק יין שנשפח, ואתה רואה כל מיני שאריות של אוכל. מה אתה אומר? שפה אכלו טוב. אכלו טוב, היה פה קידוש, חבל על הזמן. כן, רואים קצת חתיכת קוגל, קצת זה, פה, עכשיו, כזה שמנוני, אתה אומר, פשי, אכלו פה טוב. זאת אומרת, זה הנוי. זה הנוי של המזבח. עכשיו, מזה אנחנו יכולים להבין שמה זה בכלל אומנות. אומנות זו תוצאה. זה מה שזה מבטא בחוץ, מה שיש בפנים. בסדר? אז זה מושגים אולי קצת שונים, מה שהיום רואים כאסתטיקה, אבל זה מה שכתוב. מה השאלה? שאלה מה? מה המטרה של הקורבנות? חשבתי שדיברנו על זה. המטרה של הקורבנות, יש שני דברים. יש לקרב ויש לכפר. אם אתה תסתכל בנוסח ההגדה של פסח, בדיינו, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא נתן לנו את בית הבחירה, דיינו. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא נתן לנו את בית הבחירה, דיינו. עכשיו יש אחר המשך. על אחת כמה וכמה, שהוציאנו ממצרים וכו' וכו', והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית המקדש, לחפר על כל עוונותינו. אז ברשימה הראשונה לא מוזכרת הכפרה, ברשימה השנייה מוזכרת הכפרה. מה ההבדל? ההבדל הוא שברשימה הראשונה, עבודת הקורבנות היא לא בשביל לחפר, אלא בשביל לקרב. זה משהו של המילה קורבן, להתקרב, להיות מחובר. עכשיו, אם יש לאדם עבירות, אז הוא גם מביא קורבנות כדי לחפר. וזה שוב ההבדל בין תורת משה לתורת אהרון. בסדר? אז זה שתי בחינות שיש בקורבן. אפשר לשאול, מאיפה בכלל לקחנו את הרעיון של קורבן? אז זה למדנו מעובדי עבודה זרה, הם ידעו טוב מאוד מה זה קורבנות, והתורה העבירה את צור. מה? מה? אתה נכנס עכשיו כבר לקושיות של הרמב"ן על הרמב"ם. דיברנו על זה, לא? כן. גם בדברי הריטב"א, מה שהריטב"א אומר על זה, דיברנו על זה, לא? בסדר. אבל בכל מקרה, עובדי עבודה זרה הם היו מומחים לקורבנות, והתורה העבירה את צורת הפולחן שהייתה מקובלת בימי נתינתה אל עבודת השם. כן, מישהו התקשר אליי אתמול. ואמר לי, איך אתה יכול לומר שאת המצווה של התפילין למדנו מהמצרים? איך אפשר שדבר כל כך חשוב יבוא ממצרים? תפילין, כן, הרי לפרעונים, אם ראית פעם פסלים של פרעונים, אתה רואה שבמקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש, יש להם נחש. כן, והתורה, כשהיא אומרת שצריך להניח תפילין זכר לזיית מצרים, כי אנחנו הופכים את הנחש המעוגל לתפילין מרובעות. כן, אז מישהו התקשר אליי אתמול, אמר לי, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אמרתי לו, הרמב״ם אומר שכל הקורבנות למדנו מעובדי עבודה זרה, ואתה שואל על תפילין? טוב, אז זה לגבי ההלכות של העולה. והאש המזבח תוקד בו לא תרבה, עובר עליה הכהן נציב בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה. והכיר עליה חלביה של עמים, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. עכשיו, זה יקטיר עליה חלבי השלמים, כלומר על העולה. העולה האחרונה ביום, דהיינו עולת בין הארבעים, של קורבן התמיד, היא חייבת להיות אחרונה. פותחים בעולה ומסיימים בעולה. וכל מה שיש באמצע, זה באמצע. כלומר, יש הקביעות, ויש מה שמתווסף. השלמים לא חייבים להיות שלמים, ולכן העולה שהיא הקבוע, היא זו שחותמת את הרשימה של עבודות היום. ואז לנו יש כל מיני הלכות. מה? חוץ מקורבן פסח. קורבן פסח הוא היחיד שמוקרב בין 40 אחרי קורבן העולת התמיד. ולכן גם מקדימים בשעה את הקרבת קורבן התמיד. וזאת תורת המנחה. אז יש לנו כל מיני הלכות של מנחה כבר ראינו. אבל פה מה שאנחנו לומדים זה האופן של הקמיצה. הקרב אותה בני ארון לפני השם את פני המזבח וירים ממנו בקומצות מוזיאות המנחה ומשמנה. ואת כל הלבונה אשר על המנחה והקטיר המזבח על המזבח ריח ניחוח הזכרתה לשם. והנותרת ממנה יוכלו ארון ובניו מצות תאכל מקום קדוש, קדוש בחצר אוהל מועד יוכלו. מה שאגב מורה על כך שההלכה הזאת נאמרה בזמן המקדש, בזמן המשכן שבמדבר. עכשיו, כן, ולא בזמן המקדש, כי חצר אוהל מועד, זה ביטוי מתקופת המדבר. עכשיו, מה?
קמיצה,
קמיצה זה עבודה קשה שבמקדש, כי שלא יוסיף ולא יותיר. כן, מרדכי לימד את הלכות הקמיצה. עכשיו, הרב קוק מסביר מה כל כך מיוחד בעבודת הקמיצה. שאומר כל אחד ואחד צריך לתת גבול לעבודתו. יש אדם שמומחה לענייני קדושה. הוא צריך לדעת שאין רק קדושה בעולם, יש גם עוד דברים. וכך וכך כל אדם שמתעסק בתחום מסוים שהוא רואה בו אידיאל, צריך לדעת שהאידיאל שלו איננו הכל. וזה העבודה של הקמיצה, שלא יוסיף ולא ימעט. זה מזה, בכלל, עבודות המקדש אנחנו לומדים לגבי כל שאר הדברים שמחוץ למקדש. לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותה מאישי, קודש קדשים היא, כך אתה דרך השם, כל זכר בבני ארון יוכלנה, חוק עולם בדורותיכם, מי שישם, כל אשר יגע בהם, יקדש. מה זה יגע בהם? הכוונה שאם יש תערובת של המנחה עם דבר אחר, עם הדבר האחר, כלומר, אם המנחה פסולה, אז גם הדבר האחר נפסל, אם היא קשרה, אז גם הדבר האחר קשר, זה מדיני תערובות. עכשיו, יש לנו פה הלכה מיוחדת לבני אהרון, שלא מופיע בספר ויקרא, בפרשת ויקרא. זה שוב בגלל שפה מדובר על פרשה אהרונית, שזה מנחת חביתין מה? של כהן גדול, או של כל כהן האמת. כן, כהן שנכנס לעבודה, הוא מקריב את הקורבן הזה. יש רק דבר אחד שכהן גדול מקריב כל יום. כן, אז מה ההבדל בין עבודת כהן רגיל, שזה פעם בחיים, לבין עבודת כהן גדול, שזה כל יום? מסביר הרב קוק, בנושא אחר, שיש בעולם שני סוגי שלמות. שלמות. יש שלמות של השלמות, ויש שלמות של ההשתלמות. מה ההבדל? המילה שלם, זה יפה, נכון? דבר שלם זה דבר יפה. אבל זה גם אומר שהוא עם גבולות. איך אומרים? תם ונשלם, נגמר. ואז יש השתוקקות להשתלמות המתמדת. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, וזה מתחלק בין העבודה של הכהן הרגיל לבין העבודה של הכהן הגדול. פשוט מאוד. אין זה קורבן אהרון ובניו אשר הקריבו לה' ביום ימשך אותו עשירית העיפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, על מחבת בשמן תעשה מורבכת תביאנה תופיני מנחת פיתים תקריב ריח ניחוח לה' והכהן המשיח תחתה ובניו יעשה אותך או כולם לה' כליל תוקטר וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאחל. כלומר אם הכהן מביא מנחה אז הוא לא אוכל אותה אלא להפך היא כמו עולה.
הרב,
כן.
זה פה תופנה מנחת פיתים, כלומר, נכון?
היא צריכה להיות קודם כל מורבכת. מורבכת הכוונה חלוטה במים. אחרי זה תופינה הכוונה שהיא צריכה לתפוח הרבה זמן. מנחת פיתים שהיא צריכה להיות אפויה הרבה. מה?
ואז הוא מפורר את זה.
ואז הוא מפורר, נכון.
איך אפשר לקפוץ דבר כזה? אבל זה לא גרגירים. זה קשה מאוד לקפוץ את זה. והדברנו שצריך להיות בדיוק, לא יותר או לא פחות.
לא יודע, לא ניסיתי אף פעם. יש אנשים, אגב, בימינו, שעושים תרגולים של הדברים האלה. תרגול למנחה, לחטאת, כל מיני דברים. כן.
כהנים,
כן, כהנים שלומדים את המקצוע הזה. וזה מעניין, שאלתי פעם כהן אחד ששחט כדי, וקיבל דם במזרק, כן, בתור תרגול. אמרתי לו, איך הרגשת עם זה שהדם נשפך? אז הוא אמר לי, בעיניים בורקות, זה ישפריץ. כן, יש אנשים שאוהבים את זה, מה נגיד לך? כן. גם צריך להיזהר שלא יהיה אפילו טיפה של לכלוך על בגדי הכהונה, אחר כך הם נפסלים.
לא יהיה כהן,
כן.
לא יהיה כהן,
יש דם על בלעדה. כן, זה לא נוי, לא, טוב. עכשיו, יש לנו פה הלכה. כן, זאת אומרת שהיא צריכה להיות גם מורבכת, גם אפויה הרבה. כן, צריכה לתפוע ואפויה הרבה. לא, לא, תופינה, כוונה שהיא... נכון, נכון. לא, אבל אחרי שהייתה חלוטה, אין בעיה. נכון, אתה צודק. טוב. וידבר השם אל משה למור, דבר אל אהרון ובנה למור, זאת תורת החטאת, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני השם, קודש קדשים היא. מה המטרה של ההלכה הזאת? למה במקום שבו תשחט החטאת, תשחט העולה, תשחט החטאת? לא לבייש. כן, בן אדם בא, אתה אומר, רגע, חטאת, מה עשית? לא, לא, זה עולה. בוא, לפחות יחשבו שזה עולה. הוא רואה פה את זה, לא, אבל מי ששם את הדם זה כבר הכהן. אז, אבל כשהוא מביא, אז הוא עומד לשחוט, וגם שחיטה כשרה בזר. כאן יכולה להיות הקושיה עליו, אבל אחר כך לא רואים איפה הוא שם את הדם. נקבה וזכר. נכון. אולי לא רואים כל כך, מה? לא, זו שאלה מעניינת. אבל טוב, זה אתה מדבר, אנשים יודעים להסתכל האם זה זכר או נקבה, לא תמיד רואים. יש הרבה רעש גם, הרבה אנשים מביאים את הקורבנות, יש בלגן, נכון? בסדר. הכהן אנחנו נחתר אותה יוכלנה מקום קדוש שאחל וחסר אל מועד, כל אשר יגע בבשרה יקדש, ואשר יזה מדמה על הבגד, אשר יזה עליה, תחבס במקום קדוש, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה ומורג ושותף במים, מכל זה אנחנו לומדים הלכות של בליעה בכלים, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קדשים היא, וכל חטאת אשר בא מדמה אלו אל מועד לכפר בקודש, לא תאחל, באש תשרף, זה לגבי חטאת פנימית. חטאת פנימית יש בה חסרון כיס מוחלט, אף אחד לא אוכל ממנה. כלומר, כל הפרשה מדברת על דברים שיש בהם תורח, ולא כל כך הרבה רווח. מה?
גם בעלה
חפר. הפנימית? ודאי שבעלה חפר. וזאת תורת האשם, קודש קדשים היא, במקום אשר תשחטו את העולה, ישחטו את האשם, הוא, כן. ודמו יזרוק על המזרח סביב, את כל חלבו, ואת כל שעתויות, וכל הדברים האלה אתם מכירים, אין צורך להתעכב. וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה מרחשת ועל מחוות לכהן המקריב אותה, לא תהיה. בכל מנחה גואב השם לחריבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחי. עכשיו, יש לנו כאן, סוף סוף, תורת זבח השלמים. אז זה כבר הערנו בפרשת ויקרא, שבפרשת ויקרא, השלמים באים לפני החטאת והאשם. מה שאין כן בפרשת צו, יש קודם כל חטאת והאשם, ואחרי זה שלמים. ההבדל הוא, פשוט, כשאדם מקריב שלמים, זה חשוד. אתה בעצם מקריב קורבן, אבל בעצם כוונתך לאכול, כי את השלמים הבעלים אוכלים. אז יש חלק למזבח, העיקר חלב ודם שבכל מקרה לא אוכלים וחולים, ואז מה נשאר לך חזה? הרי שוק אתה כבר נותן ממלא לכהן. אז זאת אומרת שאתה לא מפסיד הרבה. אלא אם כן זה כבש, אז אתה עלייה, אתה מקריב. כן? זאת אומרת שאדם שבא להקריב שלמים, אנחנו שואלים את עצמנו, למה הוא מקריב שלמים? האם הוא עושה את זה בגלל שהוא שותף לשולחנו של מקום, וזה דבר מכובד, או שהוא פשוט אוהב בשר. כן? אוהב בשר, והוא רוצה להזמין את המשפחה, ולכן הוא עושה קורבן. אז אנחנו אומרים, אם אתה אחד כזה שהמוטיבציה שלו זה עולת נדבה, כמו בפרשת ויקרא, כשאתה אומר שאתה מקריב שלמים לשם שמיים, אנחנו מאמינים לך. אבל אם אתה אחד כזה ששייך לפרשת צו, ששם צריך לצוות עליך, אנחנו אומרים, קודם כל תחפר על חטאותיך, ואחרי זה תוכל להקריב שלמים. לכן, חטאת ואשם באים לפני שלמים בפרשת צו. עכשיו, יש לנו פה קורבן תודה. קורבן תודה הוא קורבן מעניין. אשר יקריב לשם, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה, חלות, מצות, בלולות, בשמן, וקטקי מצות, משוחים בשמן, וסולת מורבכת, חלות, בלולות בשמן, זה מה שהוא מקריב, כלומר, מזה הוא יקריב, על חלות לחם חמץ, יקריב קורבנו על זבח תודה שלמיו, כלומר, כמובן, לחם החמץ הוא לא מקריב, ויקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה לשם לכהן, הזורק את דם השלמים, לא יהיה, ושר זבח תודת שלמה, ויום קורבנו יאחל, ויניח ממנו עד בוקר. אז יש לנו הלכה לגבי התודה. התודה זה קודשים קלים, נאכל, כלומר, שוחטים אותו בכל מקום בעזרה, והוא נאכל בכל העיר. לכל אדם, ליום ולילה עד חצות. כן, עד חצות, חכמים קבעו שעד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. עכשיו, זה קצת קשה, כי הוא צריך להביא גם את הכבש, וגם 40 לחמים, איך אדם אחד יכול לאכול את זה עד חצות? נגיד הוא מקריב את הקורבן תודה שלו, נגיד בשעה 5 אחרי הצהריים, ומשל, עד חצות יגמור את כל זה. יפה, זה אומר שהוא צריך להזמין אנשים, הוא צריך לעשות חפלה, להזמין את החבר'ה, לאכול את כל סוגי הלחמים האלה, על חומוס ושאר דברים, ושכולם יאכלו גם בבשר הכבש. זאת אומרת שהקרבת תודה, לומר תודה, זה צריך להיות בציבור. לפרסם אל הציבור את הדבר שהוא בא להודות עליו. למשל, זה שהוא ניצל מסכנה, או זה שהראה לו דבר טוב, אז היה חולה ונתרפא, ארבעה צריכים להודות, כאן מפורסם.
כל החיים.
מה כל החיים? כל החיים. כן, ראשי אבות, כן, מי שהיה עבר בים, במדבר, היה חולה ונתרפא, היה בבית האסורים. קיצור, כל אלה, וגם יש עוד אחרים, מותר להקריב, לעשות קורבן תודה על כל מיני דברים טובים שקורים לאדם. רק אל תעשה את זה באופן אגואיסטי בינך לבין עצמך, אתה חייב להזמין את החברים. כלומר, זה מסודר באופן כזה שלא תהיה לך ברירה, אלא להזמין את החברים, כי כל מה שישאר בסוף יישרף. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו, יאכל וממחרת, והנותר ממנו יאכל. עכשיו, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, באש יישרף. עכשיו אני צריך קצת להבין את הנקודה הזאת, דיברנו על זה כבר, שבדרך כלל, בכל היהדות כולה, המצוות מתחילות בערב, נמשכות ביום. שלומדים זה מעשה בראשית, ויהי ערב, ויהי בוקר. מה זה אומר? שהזמן של התורה הוא זמן אופטימי. אתה בא מן ההיעדר אל ההוויה, מהחושך אל האור. זה כך שבת. שבת מתחיל בערב, ממשיך ביום. לגבי קורבנות זה הפוך. לפחות קודשי קודשים זה ליום ולילה. כי בעצם מה זה קורבן? זה בדיוק הפוך ממעשה הבריאה. בקורבן אתה לוקח בריאה ואתה מחזיר אותה אל מקורה. לכן זה יום ולילה. מה שאין כן בקורבן שלמים, בקורבן שלמים בעצם אתה נותן חלק לקדוש ברוך הוא ויש חלק שהוא בשבילך. אז זה יום ולילה ביום, מה שכתוב כאן, ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, בא יש יישרף, ואם יאכול יאכל בשר הזבח שלמה ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. מה? נו, אז מה? אז מה, מה הבעיה בזה? כן, כן, הוא עושה טוב לכולם. כן, אבל גם עם הקדוש ברוך הוא, אני חושב, נכון? עכשיו, מה זה הסיפור הזה של האכילה ביום השלישי? בספר הושע, הנביא מאשים את עם ישראל בזה שהם עושים זבח שהם אוכלים ביום השלישי. כלומר, וזה בעצם בא להראות זלזול, זה זלזול בבשר הקודש, שאתה נותן לו בעצם להמתין. והרי זריזים מקדימים למצוות. והבשר. טוב, יש לנו כמה קריטות. הבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, באש יסרב, והבשר כל טהר יאכל בשר, והנפש אך תאכל בשר, מזבח השלמים אשר השם בתאומתו עליו. ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, ונפש כי תיגע בכל טמא, בתאומת אדם, או בבהמה טמאה, או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר השם, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. כלומר, לגבי אכילת קורבנות יש חומרה מיוחדת. מה? כי כל כי הם מזכירים עבירות בדיעבד. לכתחילה אתה לא ברשיע עסקינן. לכן, כיוון שזה ברירת מחדל, זה מובא בסוף. ויחד עם זה מובא גם כל ההלכות של חלב. איסור חלב. וידבר השם את משה למור, דבר את בני ישראל למור, כל חלב, שור וחסל, ועז לא תאכלו, חלב נבלה וחלב טרפה, יעשה לכל מלאכה וכל לא תאכלו. מה עושים? איזה מלאכה אפשר לעשות עם חלב? שמן? נר, נר, נרות. אתה יכול לעשות נרות, פעם לא היה פרפין, ואז היו משתמשים בחלב לנרות. וסיפרתי לכם את הסיפור על הגאון מווילנה, נכון? כן. מה?
לא
זוכרים. לא, לא, כן או לא? אז היה סיפור, זה צריך לזכור. כן. מי אמר שם מה שנפל? יש אחד שזוכר. אם יש אחד שזוכר, אני לא יכול לספר, כי הוא מקפיד, כי הוא מקפיד. טוב, יש סיפור כזה שהייתה אישה בווילנה, שהיה לה שאלה על אוף. ובמקום ללכת אל הרב של וילנה, היא הלכה לגאון מווילנה, והוא פסל את האוף. אחר כך היא פגשה את הרב של העיר, והוא אמר דווקא שהאוף כשר. ואז היא אמרה, אבל הגאון אמר לי שתרף. אז הוא שלח לגאון, נכון שאתה גדול ממני, אבל אני מרא דאתרא, ולכן אתה ואני והאישה הזאת נאכל ביחד את העוף הזה. והגאון הלך כדי לאכול. אלא שכך מספרים, ככה הרב מימון מספר, שכשהגאון קיבל כבר את הצלחת ועמד לאכול, טפטף טיפה מהנר של חלב, ולתוך הצלחת שלו, וזה אסר את המאכל, ולכן הוא לא יכול היה לאכול. טוב. כן, יפה. טוב, אז זה מה שהסיפור, כן, שאסור לאכול חלב. חלב של חיה, אגב, מותר. מה ההבדל? למה מותר לאכול חלב של חיה? כי זה לא קרב על המזבח. יפה. כי כל אוכל חלב מהבהמה אשר יקריב ממנה אישה לשם, ירדה נפש אוכלת מהמאה. כלומר, זה של הקדוש ברוך הוא, אבל של צבי ואייל, זה לא. וכל דם, מה עם קוי?
קוי, אנחנו לא יודעים.
ספק בהמה, ספק חיה, לכן נותנים לו החומרות של שניהם. כי כל אוכל חלב מהמאה אשר יקריב ממנה השם, וכן. וכל דם לא תאכלו, בכל מושבותיכם, לאוף ולבהמה. כל, אבל למה לאוף? כלומר, כי העוף, יש חלק מן העופות שקריבים על המזבח, זה התורים ובדי יונה. כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. מדובר על על דם של הנפש, כלומר, הדם שיוצא בשחיטה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל, למור המקריב את זבח שלמיו, להשם יביא את קורבנו להשם מזבח שלמיו, ידעתי והנה הייתי שהשם את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אותו תנופה לפני השם, והקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה החזה לארון ובניו. עכשיו, ראינו שבחנוכת המשכן היה הבדל בין השוק לבין החזה. החזה היה למשה, והשוק לארון. כן, כי המשה שימש ככהן גדול במשך אותם שבעה ימים, ולכן יש לו מנה מיוחדת. למשה היה למנה. כי מה זה המקום של החזה? החזה מקום הלב, מקום הכוונות. ומשה הוא זה שכוונותיו עומדות ביסוד כל עבודת המקדש, ולכן החזה שלו. אבל לדורות, כיוון שאהרון נהיה כהן גדול מכוחו של משה, והיה יחזה לאהרון ובניו. ואת שוק הימין, תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם. מה יש בשוק הימין? מה כל כך מיוחד ששוק הימין צריך להיות הכהן? שוק, כן, אבל למה?
ימין זה חשוב.
קודם כל, ימין זה חשוב. ושוק, זה המקום הפעולה. מקום הפעולה. מה? תסתכל, כשאתה שוחט, תסתכל, מה ימין, מה שמאל?
נסמן אותו.
נותנים בזה... נותנים
בזה...
אה, כן, ככה? למה לא נותנים לך? עושים לך דווקא? טוב, המקריב את דם השלמים ואת החלב עם בני אהרון לא תהיה... רגע. רגע. המקריב את זבח שלמיו לשם יביא את קורבנו לשם זבח שלמיו. רגע, זה ראינו. עכשיו, המקריב את דם השלמים ואת החלב עם בני אהרון לא תהיה שוק הימין למנה, כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי את בני ישראל מזבחי שלמיו, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו לכל כולם את בני ישראל. זאת משחת אהרון ומשחת בניו מישי השם, ביום יקריב אותם לכהן לשם. אז לפי מה שלמדנו, אין היגיון לפסוק הזה, אלא אם כן אנחנו מבינים שהוא סיומת של פרשת תצווה. זאת משחת אהרון ומשחת בניו מישי השם, ביום יקריב אותם לכהן לשם, אשר ציווה השם לתת להם ביום מושכו אותם את בני ישראל חוקת עולם מדורותם. זאת התורה לעולה כפי שראינו, למנחה כפי שראינו, ולחטאת ולאשם כפי שראינו, ולמילואים אמרנו זה מפרשת תצווה, ולזבח השלמים זה בפרשה שלנו. אשר ציווה השם את משה בהר סיני ביום צוותי בני ישראל להקריב את קורבניהם לשם במדבר סיני. כלומר, כאן אנחנו רואים את הסיום של הציווי של הקורבנות. מכאן ואילך יש חזרה גנרלית על כל מה שתואר בפרשת תצווה. בפרשת תצווה יש סדרה של ציוויים מה צריך לעשות ביום חנוכת המקדש. וכל מה שכתוב בפרשת תצווה חוזר על בפרשת צו. אבל עם הבדלים. ואת ההבדלים האלה אנחנו נראה. אז כאן, וידבר השם אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ושני העלים וצל המצות ואת כל העדה הקהל לפתח אוהל מועד. כל זה כבר כתוב בפרשת תצווה. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו ותיגל העדה אל פתח אוהל מועד. אומר משה לעדה, זה הדבר שציווה השם לעשות. עכשיו, שימו לב שזה שונה מפרשת שמיני. כתוב שם, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו וירא עליכם כבוד השם. כאן לא נראה עדיין כבוד השם. יש שבעה ימים של פעולה בלא גילוי שכינה. ויקרב משה את אהרון ואת בניו ויחץ אותם במים, ויתן עליו את הכותונת ואחגור אותו באבנת ולבש אותו תמעיל, ויתן עליו את האפוד ואחגור אותו בחשב האפוד והאפוד לא בו. מה מיוחד פה במקום הזה? ויאפוד לא בו? מה? זה חצי התורה. חצי התורה בפסוקים זה פה. וישם עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת התומים, וישם את המצנפת על ראשו, זה למצנפת את דמות פניו, את ציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה השם את משה, ויקח משה את שמן המשחה, וימשך את המשכן, וכל אשר בו, ויקדש אותם, ויז. עכשיו פה מגיע משהו מיוחד. ויז ממנו על המזבח שבע פעמים. כותב רש"י, איני יודע היכן נצטווה בעזיות אלי. זה הכל באמת פרשת תצווה. לא כתוב. פתאום משה לוקח יוזמה, ומזה על המזבח בשמן 7 פעמים. מי אמר לו לעשות את זה? קודם כל, זה ברור מאיפה זה לקוח. לכאורה זה תמוה מדוע רש"י לא הבין את זה לכאורה. כן? הרי כתוב, והיה המזבח קודש קודשים. ויותר מזה, החטאת שהוקרבה על גבי המזבח החיצון, נשרפה כאילו שהיא חטאת פנימית. ואומר רש"י, לא מצאנו חטאת חיצונית נשרפת, אלא זו. זאת אומרת שלפני שנכנסים אל קודש הקודשים, קודש הקודשים זה המזבח. ולכן משה מבין שאם המזבח קודש קודשים צריך לעזות עליו 7 פעמים. אז למה רש"י אומר אני לא יודע? אם אני יודע, רש"י יודע. בסדר, כי... לא מאדם, אבל לא משנה. אבל הזיה, יש היגיון בהזיה על גבי המזבח, אם הוא קודש קודשים. הזיה 7 פעמים, מצאנו את זה בפנים ולא בחוץ. נכון? מצאנו את זה או באוהל מועד או בקודש הקודשים. ואילו כאן, משה לוקח את המזבח החיצון ומזה עליו 7 פעמים. זה מה שרש"י אומר, לא יודע מאיפה זה לקוח. עכשיו, כשרש"י אומר אני לא יודע, זה לא שהוא לא יודע. הוא יודע, אבל הוא לא רוצה להגיד לך. כן, כי הוא לא רוצה שתדע שיש אפשרות של קדושה המשתווה לקודש הקודשים בחוץ. מבחינה חינוכית יש בזה סכנה. רש"י חייב, הקורא ודאי ישאל את עצמו איפה הוא לקוח. וימשך את המזבח ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו לכאן שם. מה? בסדר. רוצה להגיד משהו? מה? כן, ודאי. משה נאכול להיכנס, הרי כתוב ונועדתי לך שם מבין שני הקרובים, לא? משה נכנס מתי שהוא רוצה. כתוב, אל יבוא, דבר אל אהרון ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אומר חז"ל, אהרון בבל יבוא ואתה אינך בבל יבוא, אלא מתי שאתה רוצה, אתה בא. כן, 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 משה הוא מעל הכל. מפורש, כן. ויעז ממנו על המזבח 7 פעמים, וימשך את המזבח את כל כליו, ואת הכיור ואת כנו קדשם, ויצוק משמן למשחה, על ראש אהרון, וימשך אותו לקדשו. כל זה כבר כתוב פרשת תצווה. ויקרב משה את בני אהרון, וילבשם חתונות, ויחזור אותם בפנית, ויחבוש להם מגבעות, ויצוא השם את משה. ויגש את פר החטאת, ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר החטאת, וישחט ויקח משה את הדם, ויתן על כנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא את המזבח. ואת הדם יצא כניסוד המזבח, ויקדשו לכפר עליו, ויקח את כל החלב אשר על הקרב, ואת יתרת הכבד, שתליות, וכן, ויקר משה מזבחה, ואת הפר, ואת עורו, ואת בשרו, ואת קרשו, שרף באש מחוץ למחנה. זה החטאת החיצונית שנשרפת, כאשר ציווה השם את משה, ויקרב את אל העולה. וישמחו אהרון ובניו את ידם על ראש העיל, וישחט, ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב, ואת העיל מתח מתחיו, ויקטר משה את הראש, ואת הנתחים, את הפדר, ואת הקרב, ואת הקרעים, ברחץ במים, ויקטר משה את כל העיל המזבחה, עולה הוא לבח מכוח ישיר אל השם, כאשר ציווה השם את משה, ויקרב את העיל השני אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידם על ראש העיל, וישחט, ויקח משה מדמו, ויתן לתינוך, וזן אהרון הימנית, ועל בוען ידו הימנית, ועל בוען ידו הימנית, ויקרב בני אהרון, ויתן לדם לתינוך וכו'. כל הדברים האלה זה דברים שאתם יודעים, כיוון שהם מופיעים בפרשת תצווה. כן. וגם שהם אכלו את אל המילואים, ואז אומר משה, ויאמר משה אל אהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתחו אל מועד, שם נמשיך ונראה, בפעם הבאה ונראה מה זה אומר. שלום.